תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרים ויוצרות מתחומים שונים של במה, מחול, אנימציה, אמנות, עיצוב. ועוד נמצא איתנו היום הרקדן והקוריאוגרף, איתי אקסלרוד. מה קורה איתי?
שלום, שלום יובל.
מה העניינים?
בסדר גמור, מתרגש מאוד להיות פה, תודה.
תודה, תודה, איזה כיף. רקדן וקוריאוגרף, אתה כבר לא רק רוקד.
נכון. כן.
כן.
בעיקר מלמד כרגע, אבל
לא, אבל יוצר. ראיתי לא מזמן מופע שלך ב-CCA בתל אביב.
נכון.
שאתה גם רקדת, אבל גם יצרת.
נכון, זה היה הפעם ראשונה. וזה היה תהליך מאוד מרגש, והופעות גם מאוד מאוד מרגשות. ושמחתי שהגעת.
תודה, שמחתי שהזמינו אותי. אני רגע, לא, כן, אני אביך אותך קצת, למה לא? תשמע, זה היה פשוט מדהים. כאילו, וואו, באמת יוצא דופן. אני רואה הרבה מחול בארץ, בעולם קצת פחות, אני מודה, אבל משתדל.
וואו, איזה...
וואו,
תודה.
באמת מה שהצלחת לעשות שם, אני חושב, גם בריקוד, כאילו גם באופן שבו אתה זזת, אבל גם בקוריאוגרפיה, בחור צעיר. בוא נגיד רגע, אולי לטובת מי שפחות מכירות ומכירים אותך, אתה הצטרפת לאנסמבל בת שבע לפני 10 שנים?
נכון,
משהו כן. משהו כזה, נכון?
זה 2013.
2013, קול. בן כמה היית?
17,
או ממש ילדון.
כן.
ומה, תוך שנה עברת ללהקה?
לא, לא, הייתי, את האמת, הייתי מתלמד שנה.
אוקיי, שנה
מתלמד. ואז הייתי 3 שנים עם חוזה.
אוקיי.
השנה האחרונה שלי הייתי כזה חצי-חצי.
לא, כי... אבל לא, מהאנסמבל ללהקה הבוגרת.
נכון. אז הייתי, רשמית אוקיי. הייתי 3 שנים עם חוזה באנסמבל, אוקיי. ואז עליתי ללהקה. אוקיי. הייתי 3 שנות שם גם. והעונה האחרונה הייתה, באמצע העונה היה פרצה מגפה.
כן, 2020.
ואז עזבתי, נכון.
אז מה היה, מה, אתה זוכר את ה... טוב, אני בטוח שאתה זוכר. מה הייתה העבודה הראשונה של בת שבע שהופעת איתה על במה מול קהל?
שהופעתי איתה?
כן.
אני חושב שזה היה דקדנס.
וואלה, נחמד.
דקדנס, כן, יצירה מדהימה.
כן.
ממש פן.
והאחרונה?
והאחרונה...
כן, זה היה בבת שבע.
בבת שבע.
כן.
אני חושב שזו הייתה ונצואלה.
אוקיי. ובאמצע כן. עוד הרבה אחרים.
כן.
אחור, 2019.
הוא 2019, כן.
כן. אני זוכר אותך מאוד גם מ... למרות שזה היה מאוד קצר, מניב מצהיב 3.
נכון. זה היה וואו. זה היה תאריך מאוד משמעותי עבור כולנו, וגם יצירה מדהימה ומרלני...
כן.
מעריץ ענק שלה.
אז בואו ככה נתחיל רגע אולי, אתה יודע, ממה נתחיל? מהסוף? מהעבודה? כאילו זה או מההתחלה בגיל 17? מה אתה אומר?
לשיקולך.
אז קיבלתי שאתה
תפתור. אני זורם.
אתה זורם. כן. למה מחול? כאילו איך התגלגלת לעולם הזה? מה...
אני חושב שמאז ומתמיד הייתי, קודם כל אני עם בעיות קשב ריכוז קשות ו... היפר-אקטיביות גם, שהייתה, כשהייתי קטן עוד יותר חריפה. כן, אתה יודע, כזה תמיד זזיתי, מפריע בשיעורים, כל מה שקשור בכזה ספורט, ריקוד, מוזיקה, מחול, דעת, כזה, זה היה בא לי מאוד, נמשכתי לשם, וזה היה מאוד טבעי לי. אז כאילו עשיתי תמיד דברים שקשורים בתנועה, אומנויות לחימה, כדור אף, ואז לאט לאט התגלגלתי למחול, זה לקח קצת זמן כי הייתי מאוד מבויש נראה לי, ובסביבה, אתה יודע, אור יהודה, כזה...
שם גדלת?
שם גדלתי.
אוקיי.
כן, אז לקח לי רגע עד שכזה צעדתי לשם הפנימה, ואני חושב שבכללי היום בדיעבד, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב בריקוד או בתנועה, זה שזה אוניברסלי. שזה משהו ש... כל אחת ואחד, לא משנה מאיפה אתה ואת מגיעים, מגיעות, יכולים לרחוש ולשכלל וללמוד על העולם ועל מה שקורה בפנים, בנפש ובגוף. דרך תרגול של תנועה בצורות שונות. זה לא חייב להיות רק ריקוד, אבל בריקוד יש משהו...
כאילו, אתה אומר לכולנו יש גוף בסוף.
כן, כן. לכולנו יש גוף, לכולנו יש מיינד, נפש, שכל, ויש מרווח מאוד מעניין שקורה בריקוד, שהוא קצת מאוד דומה למדיטציה. נראה לי שהוא חי בפער הזה בין גירוי ופרשנות לבין תגובה.
אז אני רוצה אבל לשאול אותך, מה התשובה שלך לדבר? כי אתה יודע, אם שחושבים את זה מבין כל האומנויות ופרפורמס וריקוד וקולנוע ותיאטרון וכן הלאה, ריקוד זה לא, בוא נגיד, הסוגה האומנותית הכי פופולרית בעולם. כלומר, יש, אתה יודע,
נכון.
ואני תוהה למה, אני תוהה מה יש בריקוד אולי שמרתיע אנשים, מה יש בריקוד שאומרים, אני לא מתחבר למחול, אני לא אוהב ריקוד, אני לא מבין את זה. מה אפשר לעשות להם, לכל מי שאומר את זה, בשביל שיבינו כמה הם טועים? אין מה להבין, תשבו ותסתכלו.
כן, אני חושב שזה נראה לי משהו שקשור מאוד בתרבות ובאיך אנחנו מתוכנתים כזה חברתית, לא לשים לב כל כך. נראה לי שזה עניין של תשומת לב. אנחנו חיים בחברה כל כך תקשורתית, מילולית, ולכן נגיד, שמתי לב שכל מה שקשור נגיד ברשתות חברתיות ודברים כאלה, מוכר במרכאות יותר כל דבר שיש בו מלל או טקסט או דברים כאלה, ונראה לי שזה משהו מאוד חשוב, כי במלל, אתה יודע, אני אומר לך משהו, אז אתה יכול מיד לאהוב, לא לאהוב, להבין או לא להבין, כן. להתחבר או לא להתחבר. ויש משהו בתנועה שהוא הוא אמביוולנטי מדי לאנשים, אני חושב. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יודעים כמה שהם באמת אנשי תנועה ותחושה וכולנו בעצם רק דנים באיזשהו מקום. גם עכשיו אתה רוקד את הריקוד שלך מולי, בלי אוהים לשים לב. אני חושב שזה ההבדל, המודעות הזו.
ומשהו גם, אני מניח גם עניין של גיל, כי כשאתה ילד, אתה רץ ורוקד, כאילו, לכאורה בלי זה, ואז
נכון.
גם אתה מתחיל לפתח מודעות, וגם... בטח בהבנויות המגדריות של כן. גברים ונשים.
מודעות גם... מצד אחד, מצד שני אולי הדחקה או כזה משהו, דברים שכזה סוגרים קצת. באמת יש משהו בקהל צעיר, שאתה יודע, תמיד שאני, אם אני עושה סדנאות, עובד עם ילדים, יש משהו במיוחד לא בנערים ונערות, אלא דווקא יותר צעירים וצעירות ש... יש בהן משהו הרבה יותר פתוח ומתמסר ושטותי, ואתה יודע, זה פחות... ואני חושב שבפן הפיזי, החווייתי, יש הרבה מה ללמוד מהמקום הטבעי הזה.
אז אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפני תיק העבודות שלך, ולהגיד, אלן, אני איתי אקסלרוד, אני רקדן, קוריאוגרף, מלמד, עושה דברים... מה תהיה שם העבודה הראשונה שתרצה לספר לי עליה, ולמזינות ולמזינים, ויהיו עוד אחרי זה עוד עבודות, אבל מה תהיה הראשונה?
כן. אני חושב שאולי אני משעמם בתשובה ואגיד שהיצירה האחרונה,
כאילו... אין פה נכון או לא נכון או משעמם או לא, זה לא... היצירה האחרונה זה מה שראיתי...
אז זה הסולו שנקרא לד, אליטי.
זה יהיה מתישהו עוד פעם בתל אביב או בישראל?
כן, אני בתקשורת עם ה-CCA שאמרו שיש כאן מסתבר רענות, אז...
מסתבר, אז תלכו לזה, אנחנו לא נעשה ספוילר ונגיד שיש שם איזה משהו מאוד מיוחד עם תאורה. לא נספר יותר מה, אבל תספר בכל זאת משהו על המופע, מאיפה הוא התחיל, איך הוא התגלגל, למה טרילוגיה גם, כאילו.
כן. מרגיש לי שיש משהו מאוד מאוד תהליכי בכל החוויה שלי בחיים ושלי עם עצמי ושלי כרקדן ושלי כיוצר או חוקר תנועה. מהרגע שעזבתי את בת שבע. ושם התחיל מסע של נדידה, שהתחיל בשוודיה, ואז חזר רגע לארץ, וספרד, וברלין, וכל מיני מקומות ש... שבכל מקום ובכל רגע למדתי ואספתי איזה פיסה מעצמי ומבחוץ שקצת שדרגה אותי, שינתה אותי, תכנתה אותי אחרת. ואני חושב שבהצגת טרילוגיה שיש בה גם קווים מחברים, מקשרים, אבל יש בהם, לדוגמה, בין העבודה הראשונה לעבודה השנייה, יש המון דמיון, אבל יש גם דברים מאוד מאוד שונים, מבחינה פיזית, מבחינת החלטה של אסתטיקה, כמות של רקדנים, חומה, אני לא רוצה כזה להגיד יותר, אבל קשר לקהל, ויש דברים מאוד, גם בעוד לייר, נגיד, במובן של התנועה, שקשור לדעתי בחוויית החיים, אבל אני לומד את זה דרך התנועה, שהוא מאוד מאוד אחר, והמון המון עניין בתרבות ה, מה שנקרא street culture, עולם הבולרום ווג ששהיתי בו לא מעט קצת לפני שעזבתי את בת שבע.
אני לא בטוח שכל המאזינות והמאזינים יודעים למה אתה מתכוון בעולם הבולרום ווג.
כן, דווקא מרגיש לי שזה מאוד פופולרי היום, זה כזה.
תראה, המאזינות והמאזינים שלנו הם במנעד גילאים ומנעד תחום העניין ומנעד זה, אז בוא בכל...
שזה כיף גדול.
זה מדהים.
איזה יופי. זה תרבות מדהימה שהתחילה ב... אני, סליחה, אני לא...
לא צריך את כל ההיסטוריה, זה בסדר.
כן, אבל זה תרבות של מיעוט עם כישרון מאוד גדול בהרלם בניו יורק, שהתפתח וכובש היום את העולם עם פתיחות וקבלה של מגדר וחופש ומנעד מאוד רחב ונזילות סקסואלית, נפשית, מגדרית, ומבחינה תנועתית בפן של הווג, שזה ה... הענף של הריקוד בתוך התרבות הזו, יש שם משהו מאוד מאוד משחרר בפלואידיות של זה, בפלמבויינס, בתווסיות הזו, בחוצפה קצת, משהו שהוא, אני מאוד מוצא אותו בעצמי, מצאתי אותו במיוחד, ורציתי כזה לתת לזה מקום, להשתחרר ולהתגלות, אז זה משהו, מקום שמאוד עזר לי למצוא דברים בעצמי, וגם להתחבר לאנשים דרך זה, והיום אני קצת מתעמק יותר בעולם של פופינג, קראמפ, שזה נגזרות כזה של תרבות הסטריט, אי-פופ וזה, ואני, כן, ואני מנסה לשתף פעולה וליצור איזה מין משהו יותר כזה היברידי בקאסט של היצירה הבאה, נגיד.
של החלק השלישי?
של החלק השלישי.
אוקיי. Okay.
שזה כזה, כן.
מגניב. תגיד משהו על השמות של שלושת החלק, על השם הכולל, השמות הכללי, כאילו משהו...
הטרילוגיה נקראת אינדיגו, כמו הצבע. כמו השיר של נינה סימון, כמו התחושה המלנכולית, קצת, you know, mood indigo.
אוקיי.
שיר נורא יפה. והחלק הראשון קוראים לו קאסוס, זה סרט שעשיתי בשוודיה. החלק השני קוראים לו לד, זה הסולו. החלק השלישי הוא, נראה.
אתה אומר, אנחנו צריכים להיות סבלנים.
כן.
אתה יודע, אז באמת אמרת שאתה בתקופת הנדודים כזה, ברלין היה, והיה, אז אמרת ספרד, ואמרת שוודיה, ואני חושב שזה קצת מסביר באמת את ה, את ה, מה שראיתי ב-CCA, כי כאילו אחד הדברים הראשונים שרציתי, כאילו שאלו לי לראות, זה לא עניין של מחמאה או לא, כאילו זה לא מכאן. שרואים פה השפעות של מחול שהוא לא ישראלי, לא שאני יודע להגיד מהו מחול ישראלי היום, בטח יש כמה שכן יודעים אולי להגיד את זה, אבל כאילו זה ברור שהיית במקומות נוספים, וכמו שאמרת, אספת מהם את הדברים שמתאימים לך, אז לא שאני מבקש ממך עכשיו לנתח את המחול הישראלי מול הנתוח מצפון אירופה או משהו כזה, אבל אולי בכל זאת, מהחוויות שלך, מהרגע שהיית בברלין ומהתקופה שהיית בשוודיה, מה דומה, מה
אני
אחר?
יכול לתת, כן. אני יכול לתת אולי דוגמה אחת שהיא, משהו שדיברתי על זה אתמול עם חברה האמת. אני חושב שיש משהו, לא יודע מה זה ישראלי או לא ישראלי, אבל אני כן יכול להעיד בתור מורה לגגה או בתור מישהו שעבד עם מועד לא מעט שנים, שיש משהו בבת שבע שגם מאוד מודע לצורה ופורם ולמעטפת של הגוף שלנו באמצעות האור, אבל המון המון מהתנועה קשורה בקור שלנו, בעמוד השדרה, בבית החזה, בצלעות. ויש משהו, נגיד בווג וגם בקראמפ האמת, שהוא מאוד מאוד על הצורה של הידיים בחוץ, צורות גיאומטריות, 90 מעלותים כאלה, דברים מאוד כאילו טכניים, שזה גם משהו שהוא, אני לפעמים מהרהר עליו, מעניין כאילו למה זה, איך זה נוצר ככה, מרגיש לי שיש קשר מאוד חזק בין כזה, לא יודע, לפחות בחוויית החיים שלי, המקום של להוכיח את הקיום שלך קצת, או כזה, למה אמנות זה חשוב, למה ריקוד זה חשוב, דברים כאלה. יש משהו בגיאומטריה, אתה יודע, שהוא צורה, זה משהו שנורא קל להבין. אז אתה יודע, שאני מראה לאבא שלי, נגיד, וידאו של כזה, אנשים עושים טאטינג, או כזה מלא דברים כאלה, אתה יודע, מרשימים כאלה, אז הוא ישר מתחבר, ושהוא בא להופעה של בת שבע, הוא כזה לא מבין, לא יודע מה, אתה יודע.
מה מהמופעים של בת שבע שהופעת בהם, הוא כן כאילו הבין או אהב, או מה הכי כזה דיבר אליו?
אבא שלי?
כן.
האמת, ונורא הופתעתי, זה לא שהוא אהב, הוא פחות סבל.
עוד כבר התחלה, כן.
בביל של שרון אייל.
אוקיי. כן,
ודנסינג וויד דה אודיאנס.
כן, טוב, לא, תראה, אני יכול להבין, כאילו, בכלל בשפה של שרון אייל יש משהו מאוד...
אני מעריץ גדול.
לא, לגמרי, לא,
חד משמעית, כן.
חד משמעית.
מרגיש לי פשוט בגלל הפן של אולי מוזיקה חזקה וכזה.
גם משהו באחדות הזאת,
יכול להיות.
אני רוצה להגיד, בתנועה הפשיסטית, למרות שזה לא פשיסט, זה לא...
כן. אני יכול להבין.
בכוח הזה, יש לזה כוח מאוד חזק.
מאוד.
בגוף הזה של הרקדנים שביחד בעצמות. אתה יודע, מה גם, כן, קצת לשאול מי אתה יותר אוהב את אמא או את אבא, אבל מכל המופעים, מכל העבודות שלך בבת שבע, שרקדת אתה, לא שאתה עשית כמובן, שרקדת, מה כאילו נכון להיום הכי אתה כזה זוכר, לוקח איתך הכי כזה...
ביצוע, כאילו, מה שרקדתי.
כן.
וואו, זו שאלה מאוד קשה.
אני יודע, היא גם יכולה היא גם אחר יכולה להיות תשובה אחרת, זה לא התחייבות לחיים. כאילו כרגע, עכשיו אני אומר לך, מופע שרקדת בבת שבע, מה...
היום, עכשיו.
מה עולה לך בראש שאתה הכי
כזה? האמת שאני כאילו, עכשיו ממש עולה לי, וגם אולי איזה פן של געגוע ל-2019.
וואו, כן.
זה היה תהליך מאוד עוצמתי עבורי, גם אחרי ניתוח שעשיתי בשני הקרסוליים, ואנחנו רוקדים שם על עקבים, אבל גם משהו כזה, להרים שנייה גם לארי על התלבושות, היה לי תלבושת שכזה הכי אהבתי בעולם, כזה מין כזה, זה נראה כמו סמלה, אבל זה שני פיסים כאלה, והרגשתי הכי, וזו הייתה תקופה שהיה לי שיער יותר ארוך ממה שיש לי עכשיו, והיה משהו נורא, שהרגשתי מאוד liberated, מבחינת כזה, איך שאני רוקד ו... היה לי מקום קצת יותר להיות כזה פלמבויינט ונשי, ויש שם משהו, כן, גם כאילו בחוויית הפרפורמנס, גם הקרבה לקהל, אבל משנה, כאילו בצורה קצת אחרת, שוכבים עליו, כזה, כאילו יש שם, אתה עובר המון דברים גם בתור פרפורמר.
אוי, תודה, אני פתאום, וואי, פתאום נזכר, אני חושב ש... היה מופע ששכב, שמת עליי, או את הראש, או את הרי, או משהו כאילו, פתאום.
באמת?
כן, כן, כן.
אשכרה, אז זה היה 2019. אז,
כן, לא, ברור, לא היו מופעים אחרים, כזה קטע. כן, ראיתי 2019 מן כמה פעמים, כאילו, גם לפני, מן הסתם, קורונה, אבל גם אחרי. וזה באמת וואו. זה כאילו...
נורא מלחיץ לשכב על אנשים, אתה יודע?
אני רק פחדתי שלא ייפלו משהו כזה, זה לא... זה סופר אינטימי הדבר הזה, זה כאילו... איך באמת
הייתה... פעולה כל כך פשוטה, לא?
כן, אבל... כן, בכל זאת אנשים שאתה לא מכיר ולא שאלת אותם, כאילו לא, הם לא חתמו מראש, הם לא ידעו מראש שזה מה שהולך לקרות להם.
נכון, נכון.
איך היה באמת בקטע הזה?
מאוד מאתגר. אני חושב שלפעמים זה היה הרגע שהכי עזעתי בו בהופעה. אז זה היה אחרת. אני אישית הרגשתי מאוד את האינוחות הזאת, ונהניתי ללמוד, כאילו, ללמוד ממנה ולהתבונן בה... באינוחות הזו.
וכאילו, כשאתה שוכב שם, על מה אתה חושב?
על זה שאני מקווה שאני לא שם את העצם שלי על נקודה רגישה של מישהו, שאני לא קרוב מדי לאזור החלציים של מישהו, שאני לא כבד למישהי, לא יודע, כאלה, כן. שאני שוכב לפעמים על איזה סבתא, ואני כזה סליח. אבל בפועל, כאילו, זה לא כבד, לא?
לא, זה, לא, קודם כל זה מתחלק.
זה מתחלק,
כן. לא, אבל אני יכול להגיד לך מהחוויה שלי, גם אתה לחוץ, כאילו אני, כאילו,
כן,
כאילו, מפקידים פה בידיך את הזה, וברקע מה שהולך על הבמה, ואת ואני והמלחמה הבאה, זה גם, זה לא, זה סיטואציה לא,
לא פשוטה.
לא פשוטה.
נכון. כן. טוב, אוהד גאון.
זה אני מסכים.
אני מאוהבת.
אז מכל הדברים שאתה עושה, מלמד, רוקד, יוצר, בארץ, בחול, זה מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה, ביום-יום, בפרקטיקה?
אני אוהב המון דברים, אחרת לא הייתי עושה.
מה אתה הכי אוהב?
אני חושב שכרגע אחד הדברים שעולים לי לראש שאני ממש ממש אוהב, זה הלמידה שלי, על אנשים ואת עצמי בעולם של אנשים דרך תנועה, או דרך המפגש עם אנשים בתנועה, כי אני לא כזה, עם השנים אני לומד לדבר ולתקשר יותר טוב, אבל זה לא היה, זה היה חולשה מאוד גדולה שלי, ופעם הייתי מאוד תגובתי.
מה זאת אומרת תגובתי?
אתה אומר לי משהו, וישר אני כאילו פיזית מרגיש אותו בגוף, ומגיב גם כן. אולי במלל, וכזה, okay. אתה יודע. לטוב ולרע, יכול להתרגש, יכול להתעצבן, כן. יכול להיות כל מיני דברים, ואני חושב התנועה, כי בתנועה אני מבין, אני יכול להבין אם למישהו, אם הוא חש נעים, לא נעים, אם הוא מאוים ממני, אם הוא אוהב אותי, אם אנחנו מבינים אחד את השני, אם אנחנו מרגישים אחד את השני, בלי לדבר. אבל המקום הזה פתח דלתות להתעניין באנשים יותר, ולהסתכל וואלה. עליהם פנימה, ולהקשיב להם יותר, ולקרוא ספרים, פעם לא קראתי ספרים.
טוב, גם הפרעות קשב, זה נראה לי לא פשוט.
נכון, אבל כאילו, הפרעות קשב הם עדיין ישנן, אבל היום הם מחולקות, היום אני מסוגל פשוט להבחין בהרבה דברים, ולבחור במה להתרכז, ואני עדיין מקשיב לדברים אחרים. Okay. וזה גם פורטה של הריקוד.
כן?
כן.
וואלה, לא חשבתי על זה ככה.
גם הרבה יותר קל לי להקשיב כשאני זז, ואז אני מקשיב
כאילו,
לכמה
אני
דברים.
אני בדרך כלל, שואלים אותי לפעמים, למה אני גם לא מצלם את הפודקאסט? למה זה גם לא עולה בווידאו? ואני אומר, לא, זה מדיום רדיופון, אני צריך לדבר וזה.
כן.
היום אני מצטער שאין לנו פה מצלמה, כי אתם לא רואות ולא רואים איתי, אולי הפה שלו והמיקרופון באותו מקום, אבל כל הידיים והגוף וה...
זז תמיד.
זז תמיד.
אני מעודד גם את המאזינות והמאזינים לזוז תוך כדי.
קדימה. תראו לנו... כן. איפה עוד אתה מרגיש שאתה היום לומד יותר על אנשים, על העולם, דרך דו-שיח או דרך עבודה עם עוד אנשים, בהמשך למה שאמרת? נגיד שאתה מלמד, אתה מלמד היום בבליך גם, נכון?
זהו, מרגיש לי שזה תמיד הערוצים של המפגש הזה בסטודיו. למרות שגם לפעמים יש את זה בהופעות, כמו
כן.
ב-2019, או ב-Dancing with the Audience, או בכמויות, עם אוהד ודברים, כן. אתה יודע, הופעות יותר אינטראקטיביות. אבל בדרך כלל כן, זה נמצא בסטודיו. ויש משהו באמת במפגש עם תלמידים ותלמידות, או גם אנשים, נגיד גגה אנשים, או אנשים עם יכולות פיזיות שונות. אתה יודע, אנשים שהם כזה לאו דווקא רקדנים מקצועיים, שבמפגש איתם ואיתן, יש איזשהו, כאילו צריך לבנות הנחת בסיס שאנחנו מסכימים עליה שהיא חדשה, שאני וחבר שלי יוני מסכימים עליה, כי זה ברור, אוקיי, אנחנו צפים. מה זה לצוף? דקה, בוא שנייה, נעשה פאוזה. ואז הפאוזה הזו, ודווקא ללכת אחורה, ולבחון את הדברים הבסיסיים, ולהתעכב עליהם, וגם לראות פתאום אנשים ש... אתה לא צריך עכשיו לעשות שלושה פירואטים, וגרנג'טה, וכזה פליק פלק באוויר, כדי להרגיש טוב, או כדי להרגיש שעשית תהליך, או כדי להרגיש שחווית משהו משמעותי. ואז פתאום אתה קולט שעברה איזה רבע שעה, חצי שעה, ואתה רק מדבר על דברים סופר בסיסיים, ואנשים כאילו באיזה חוויה פסיכדלית, אתה מבין? ושמה אני אפילו לפעמים יותר מרוגש בעבודה עם רקדנים.
וואלה.
כן. אבל עבודה עם רקדנים היא מדהימה גם.
לא, לא.
No shade.
חס וחלילה. ומכל דברים שאתה עושה, מה אתה הכי פחות אוהב? על מה היית מוותר? מה...
נו, בירוקרטיה.
זה תשובה שאני כבר לא מרשה להגיד אותה, זה לא...
אני חושב שכשמשקרים לי, כאילו כשאני רואה, כאילו אני, אתה יודע, יש את האינטלקט שיודע לשקר טוב, אבל הגוף לא משקר, אז אתה כזה לפעמים קולט על בן אדם שהוא כזה לא...
תן דוגמה, לא בלי שמות וספציפי כמובן, אבל מה לדוגמה, מה...
לפעמים זה מתבטא בעקשנות מיותרת על דברים, נגיד בסטודיו. ואז זה יכול גם להתבטא באגרסיביות כזה לפעמים, ואתה יודע, היום אני לומד ומנסה להשתכלל ביכולת כזה אכלה וכזה... אבל אני חושב שזה, שם יש לי אתגר גדול. כי מרגיש לי שכשאנשים הם, כשמישהי נגיד תלמידה היא כנה איתי, והיא אומרת, אוקיי, לא הבנתי, או כאילו היא מנסה, כי אתה יודע, אתה נגיד עכשיו אני עומד עם תלמידות מחול, ולא כולן באותה רמה. אבל כולן שם כי הן אוהבות לרקוד בסופו של דבר, ועל זה אני רוצה להתעכב.
כן, כי זה מה שחשוב בעצם.
בדיוק. כן. לא אם הספירה היא כזאת, לא אם הפוינט הוא כזה, לא אם כאילו הקווים או... אוקיי, סבבה, זה דברים שאנחנו מסכימים עליהם כדי למצוא משהו אחר שם. את המשהו אחר אני רוצה. ואז אם נגיד מישהי כאילו מתעסקת איתי עכשיו על כזה, לא, זה ככה, זה ככה, כאילו, כל מיני אמיתות כאלה סובייקטיביות, היום אני מחליקה.
איך היה לחזור לבית ספר שלמדת בו 10 שנים אחרי?
מרגש ואחר מאוד. אני ממש מודה על ההזדמנות, וזה חוויה שהייתי רוצה שתחזור על עצמה.
על מה אתה עובד איתן עם התלמידות?
על היצירה האחרונה שעשיתי עם רקדני בת שבע, שנקראת בייס.
שמה קורה?
עבודה לחמישה רקדנים, שהיא, הקטע שלה זה שזה על אלכסון. וכאילו זה בייס, זה גם אלכסון, זה גם כזה, you know your bias.
כן, מוטה.
זה כזה מוטה, כן, הטיה. אז יש שם מלא הטיות, כל מיני הטיות.
זה מה שהיה מהרקדנים יוצרים,
נכון.
של הלהקה, מגניב. ואיך הן מגיבות לדבר הזה?
הן ממש נהנות. הן נהנות, כן. אני גם נותן להם כזה להכניס קצת דברים שלהם, אנחנו משנים, אני כזה שם להם, עושים כזה לפעמים מוזיקה של דריל כזה, קצת משהו אחר. וכן, אני מנסה... נראה לי שכיף להם, כן, הם אמרו להם נהנות.
ברור שכיף להם, איך לא יהיה להם כיף? אתה יודע, באו לרקוד בגיל 17, מה...
כן.
ונותנים להם גם, אתה יודע.
כן, נכון.
זה מהמם. רגע, אז מה איתך עכשיו? עובד על עבודה, כאילו על החלק השלישי, מלמד וזה, מה היעד הבא בעולם בנוודות?
כרגע התוכנית זה אמסטרדם, אז guys, whoever is in Amsterdam, come take my class.
לגמרי.
סתם כזה ללומד, לרקוד קצת, קצת אולי נטוורקינג, ואז באפריל אני נוסע לשם, ועלה קצת זמן, ואז באפריל אני נוסע להתנדב במרוקו.
וואלה.
עם ילדים. ארגון ממש 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 מדהים, עמותה ללא מטרות רווח, שנקראת What Dance Can Do, שמבוססת cool. בשוויץ, אבל עושה פעילות בכל העולם.
אז מה קורה בדבר הזה? מה כאילו...
בגדול, זה הם עושים, ספציפית במרוקו, זה עבודה עם ילדים, שכזה לא מגיע אליהם... ריקוד, תרבות, כן. שום, כן, וכזה, ורוקדים איתם, ונותנים להם כלים וידע של מה שאני ועוד שתי בנות רקדניות ומורות יכולים לתת. וזהו, וזה באמת גם, אתה יודע, קצת דיברנו על זה לפני, שזה כזה, המקום הזה של לעבוד לא רק עם רקדנים, או גם עם ילדים, וזה, אני מת על זה.
כן.
זה מדהים. ואז אני חוזר, לאירופה, ואני מאוד מקווה להישאר שם לרזידנסי, ליצירה הבאה.
אוקיי. מדינה מועדפת, שככה נחזיק לך אצבעות?
נגיד באוויר איטליה, אבל לא,
אתה אומר, לא נהיה קטנונים.
כן.
מגניב. טוב, נחזיק אצבעות ונמתין בסבלנות. אנחנו לקראת סיום.
וואו.
ויש תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף את כל האורחות והאורחים שלנו, נשאל גם אותך. עבודה כלשהי, לא משנה, זה יכול להיות אומנות פלסטית, זה יכול להיות ריקוד של מישהו אחר, קוריאוגרפיה, הצגה, פרפורמנס, לא משנה מה, שראית אתמול בשנה שעברה, שהיית ילד, לא יודע מה, ואמרת, שיט, אני הייתי רוצה לחשוב על זה, אני הייתי רוצה לרקוד שם, אני הייתי רוצה לעשות את זה, זה הייתי צריך להיות אני רוצה לעשות משהו דומה, כזה.
כן. וואו. עולים לי כל מיני דברים.
מעולה. תבחר אחד, זה אין פה, אין תשובות לא נכונות.
יאללה. בא לי להגיד הורה של אוהד נערין, כי זו גם היצירה הראשונה שראיתי, וואלה. של בת שבע ושלו. ואני חושב שאחד הדברים שכאילו מעוררים את הכזה יור, כזה הייתי רוצה לעשות כזה, לא למה זה לא שלי, אבל כזה
ברור,
לעשות
ברור,
כזה,
כן.
אלא זה כי באורה ממש מרגישים את החייזרי, סטאר וורס, הכל ירוק כזה, נכון. וזה, זה שכאילו, הנה זה ההוכחה שריקוד הוא אוניברסלי, שריקוד הוא כאילו out of this world, זה משהו שהוא אנושי, אבל הוא סופר לא אנושי, וכזה זה יכול להיות חלון לכזה עולם אחר, שבאופן תיאורטי לפחות כל אחד יכול ואחת להתחבר לזה, וזהו, וזו עבודה מדהימה.
רקדת אותה גם?
גם רקדתי אותה, כן.
זה... עולה לי בראש, נכון? וזה עם, בין השאר עם המוזיקה ממלחמת הכוכבים, נכון?
נכון. נכון.
המוח עוד עובד.
כן, יש, יש אותך.
מגניב, אורה, עבודה מעולה.
מדהימה, מדהימה.
שאלה אחרונה, אם אתה, אני יכול להגיד לך עכשיו שאתה יכול לבחור עבודה, כל עבודה, לא משנה איפה ראית, איפה הוצגה, תראה, בדרך כלל אנחנו מדברים פה על עבודות אומנות פלסטית, אבל בוא נניח שאני יכול לקנות לך מופע מחול כלשהו, לא יודע, משהו כזה, שהיית שמח שיש שלך, אצלך בבית, לא משנה מי אתמול, מפני 100 שנה, מעשור, לא משנה מה.
וואו, איזה התעללות זה, לא? להביא רקדן 24-7, נגיד, לחדר?
לא, אנחנו לא, לא, לא 24, רק כשאתה רוצה, כאילו, עכשיו.
אוקיי.
עכשיו, קום, נלכו לצליח לכפתור.
אבל מותר גם פלסטי?
לגמרי, מה שאתה רוצה, לא משנה מה, כמה עולה מי עשה מתי, אתה אומר פה, ואני מסדר לך את זה.
וואו, א', איזה כיף, פרגן.
כזה אנחנו.
נראה, את האמת של כזה בתקופה האחרונה, ארוכה כזה, אני מאוד אוהב כזה, פה ושם אני מציץ ומקבל השראה מאומנית שוודית, שמה קריסטין אודלונד.
אוקיי.
אני מקווה שאני מבטא את השם נכון. והיא כמוני מאוד אוהבת צמחים, והיא כזה עושה עבודות פלסטיות וכזה תצוגות וכל מיני דברים שמתעסקים בצמחים וכזה בוטניקה, אבל גם באומנות וציור ובתקשורת של צמחים. יש לה איזו עבודה שנקראת הסרפד, הקול המעוטט של הסרפד כשהוא במצוקה.
וואלה.
היא הקליטה סרפד כשפרפר בא לשבת עליו או להציק לו משהו, ואז הוא שולח אותות מצוקה לסרפד אחר, משהו כזה. אז אחת מהעבודות שלה.
מעניין.
אולי את זאת, זה, יש גם ציור כזה נורא.
וזה מוצג איפשהו, או שאתה לא יודע?
כרגע אני לא יודע, אבל אז ראיתי את זה בסטוקהולם, שהייתי בטורים בת שבע.
טוב, ניסע לסטוקהולם, ואין ברירה.
כן.
אין ברירה, ונמצא את העבודה. מגניב.
יאללה, תודה, יובל.
אחרי אני יודע מה אני הולך לעשות אחרי שאנחנו מסיימים. להתחיל לחפש באינסטגרם ובגוגל.
לחפש טיסות?
ברור. לא, קודם כל, מה אמרנו?
אותה, קריסטין אודלונד.
אודלונד, כן, אודלונד זה כזה שם שוודי כזה.
אני אביא לך לראות.
סבבה. איתי אקסלרוד, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו בפודקאסט.
תודה רבה, יובל.
באהבה.
ממש.
אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים, שהזנתם לנו ואתם מאזינים לנו כבר תכף שנתיים, הפודקאסט חוגג. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. תעקבו אחרינו בניוזלטר, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדאין, באתר, בכל מקום. ספרו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארח בפרקים הבאים. בשבוע הבא, אורחת או אורח חדשים. תודה.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.